שלום לכולם, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
איתן דרור. היום אנחנו בשיעור מיוחד שמיועד לתלמידים מה-Learning Center שבאירופה עכשיו סיימו המחזורים שלהם באיטליה, אם זה בגרמניה, אם זה בעוד מקומות. ומכיוון שמתקרב אליהם עכשיו כנס שיהיה באיטליה עוד כמה שבועות, אז אספו שאלות מכל המורים של ה-Learning Center ושלחו לנו. עכשיו יש לנו פה מספר שאלות שאנחנו נשאל אותך. וגם אנחנו רוצים להזמין את האנשים שנמצאים איתנו בשידור, להתחיל עכשיו כבר לשאול את השאלות שהם לא הספיקו לשלוח, כדי שנוכל לשאול תוך כדי, שאלות רלוונטיות לשיעור. אז נמצאים אנשים, איתנו אנשים שעוד לא, שרק עכשיו למדו 3 חודשים, 4 חודשים, מה זה חוכמת הקבלה, יסודות וזה, ויש להם כמה שאלות. נתחיל עם שאלות הכלליות יותר, ואז לאט לאט נתקרב לשאלות שהם תמיד יותר מתקדמים. שאלה הראשונה שיש לנו זה שאלה מיוטה מסכן, מגרמניה, ששואלת ככה. כתוב אין עוד מלבדו, וכל מקובל מגיע לדרגה הזאת. אז כשהוא מגיע לדרגה כזאת, האם זה אומר שהוא דומה לבורא, אם יש הבדל בינו לבורא, והיא מסיימת את השאלה, האם כל תלמיד שלומד קבלה צריך להגיע לדבר כזה, אפילו תלמיד מ-Learning Center?
כל המטרה של חוכמת הקבלה לגלות לאדם את הבורא, כוח העליון שבו אנחנו קיימים, זה הטבע שאין עוד מלבדו, חוץ מכוח העליון הזה, זה כוח השפעה, ואנחנו נמצאים בכוח הקבלה, ההפוך ממנו, ולכן אנחנו נמצאים בהסתרה, לא מרגישים אותו, כי לא יכולים להרגיש בתכונות שלנו לקבל. כדי להתחיל להרגיש את הבורא, אנחנו צריכים תכונה אחרת, הפוכה, תכונת ההשפעה. וזה אנחנו יכולים לקנות לעצמנו, לקבל לעצמנו, בתנאי שאנחנו נמצאים בקבוצה, בהשפעה הדדית, בקבוצה, אז אנחנו קונים את תכונת ההשפעה לאט לאט, על ידי זה שלומדים בקבוצה. כי זה שאנחנו מתארגנים את הקבוצה, זה נקרא שאנחנו רוצים להראות שאנחנו בהשפעה הדדית, וחוץ מזה שאנחנו מושכים את האור, בזמן הלימוד הזור, משנה לנו את התכונה מקבלה להשפעה, ואז אנחנו במידה הזאת שרכשנו את התכונה הזאת, מתחילים להרגיש את הבורא. כולם, ודאי שכל תלמיד ותלמיד צריך לשאוף לגלות את הבורא. והמטרה של כל האנושות תגלה את הבורא, את התכונת ההשפעה, ואנחנו נעבור מדרגת העולם הזה לדרגת העולם העליון.
אז הזכירת הקבוצה, יש לנו פה שאלה מוולטר מביירן, ששואל האם לימוד בקבוצה זאת הדרך היחיד להתקדם בקבלה.
כן. מאז ומתמיד ותמיד זה יהיה ככה, מפני שסך הכל אנחנו נמצאים כאן מרוחקים זה מזה על ידי שבירת הכלים, ולתקן את הכלי, זאת אומרת להתחבר בחזרה, זה נקרא להגיע בחזרה לתכונת השפעה. אז אין לנו ברירה, אלא על ידי הקבוצה, ללמוד וכך לתקן את עצמנו, להיות ברצון אחד. זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. ואז לפי זה אנחנו גם כן מתקרבים לבורא ודבוקים בבורא. כן?
בהמשך לשאלה,
זה החבר שלנו בחורבטיה, שהגיע אלינו ועכשיו נמצא אצלנו כאן בסטאז', וגם הוא הגיע עם השאלות, אז בבקשה.
בהמשך לשאלה של וולטר לגבי בניית הקבוצה. חברים מה-Learning Center הם כרגע נמצאים במין קבוצה וירטואלית. והם שואלים מה החשיבות של קבוצה פיזית, ואחרי כמה זמן של לימוד מומלץ להצטרף לקבוצה כזאת, לבנות קבוצה כזאת. מה בכלל ההבדלים בין קבוצה וירטואלית לקבוצה פיזית?
קבוצה וירטואלית היום אני חושב שיכולה לקחת על עצמה כל אותם הפונקציות מה שיש לקבוצה הפיזית. אנחנו רואים שאנשים חיים ברשת הווירטואלית וממש מרגישים אותה כמו שנמצאים ממש אחד ליד השני. חוץ מזה, אם אנחנו נמצאים בכנסים יחד, בכל מיני אירועים יחד באים לפעמים לבקר זה את זה, אז ודאי שאנחנו יכולים להגיע למצב שזה מספיק לנו, החיבור הווירטואלי. אבל אם אפשר, בכל זאת, כמה שיותר להגיע לחיבור פיזי, גם כן זה מאוד מועיל. מתי? הייתי אומר מרגע הראשון. נו, או לפחות מתי שאדם ירגיש שכדאי לו, אבל אחרי כמה חודשים, ודאי, אם יש לו אפשרות כזאת, אסור לו לוותר עליו. כן?
אז לגבי התלמידים שהתחילו קצת ללמוד, שמו שיש דבר כזה שנקרא שיעור בוקר, ויש פה יש לנו שאלה מתומאס ששואל, האם יש לך...
תומאס זה מגרמניה.
מגרמניה. Uh-huh. האם יש לך עצות להתמודד עם העייפות של הגוף כשאני קם לשיעור בוקר ויש לי עבודה ויש ילדים ואני כאילו, חוץ מהכוונה הנכונה, הוא שואל האם יש עוד צורה להתמודד מול העייפות הזאת.
אני מבין אותו, ואני אדם שלא עובד כל היום וגם אחרי יום עבודה יש לו עוד התחייבויות במשפחה. וגם יוצא לפעמים להפצה, כמו שאני מכיר אותו, אז ודאי שזו בעיה, זה מאוד מעייף, אבל אני ממליץ לפחות להיות בשיעור שלנו שעה האחרונה. זאת אומרת, בדרך כלל זה מ-5 עד 6 אצלנו, אצלם זה תלוי באיזה מדינה. כן, מ-4 ל-5. אז בהתאם לזה צריכים לראות איך לסדר את הזמנים. או שלראות אותם אחר כך השיעורים האלה. אם לא בשעה של שידור חי, אז אחר כך באמצע יום. וגם כן אולי אין צורך לראות את השיעור. אלא הוא יכול להקליט אותו, ואחר כך לשמוע משך היום במצב שמסוגל לשמוע. הידיים עובדות והאוזן שומעת.
אבל בכל מקרה חשוב להקשיב, כשמעתי אותך בקרס.
להקשיב, אז ודאי שאני הייתי ממליץ להקשיב לכל השיעור. 3 שעות במשך היום, שישמע את זה יחד בנסיעות, בכל מיני עבודות שלא צריכים תשומת לב.
אז עכשיו במסגרת של החיים, שואל דניאל, גם מגרמניה, מה לעשות עם אנשים שנמצאים במסגרת של המשפחתית, אנשים שהם קרובים אליהם, אליי וחברים שלי, ושלא ממש מסכימים עם זה שאני לומד, או קשה להם לקבל את זה שאני לומד קבלה. אני יש לך עצה בשבילו?
אני מבין שיש התנגדות לפעמים גדולה מאוד מהקרובים אם אתה לומד קבלה, ואנחנו נתקעים בזה ככה בכל המקומות. יש כאלה שאחר כך מסכימים, שמבינים. אני חושב שאתה צריך להסביר להם מהי חומת הקבלה. שסך הכל זה מדע. זה לא מיסטיקה, זה לא איזה קאט שמושך אותך לאיזה מקום, ולכן לא... צריכים להוציא מהם כל הדעות שלהם המוקדמות, ככה הקודמות, מה זה קבלה ושזה לא מדונה ולא איזה חוטים אדומים וקמאות וכו'. אם אתה משתדל להסביר להם את זה בסבלנות, ברכות, אני חושב שהם יבינו לאט לאט. ואם לא, אז אתה צריך להגיד שיש לך משהו חשוב לך בחיים, ואתה מבקש אותם לא להתערב בזה. אתה איתם, אתה אוהב אותם, אתה קשור למשפחה ולקרובים, אבל זה שישאיר לך, זה ההובי שלך.
Okay. עכשיו, בדיוק באותו עניין של משפחה, אבל פה מישהו שואל מרוברט, מצד של ההפצה, האם להסביר חוכמת הקבלה לקרובים שלי בעבודה, זה נקרא הפצה? או...
לא. לא לקרובים ולא, ולא בעבודה, לא לעשות הפצה. אני אמרתי על זה כל פעם, אני חוזר על זה, אני לא מבין למה אנשים עדיין לא שומעים.
התלהבות בדרך כלל.
לא, אין התלהבות. במקום שאני נמצא עם אנשים בכל מיני עסקים, או במשפחה, או בעבודה, שם אסור לי לערב את חוכמת הקבלה, והערבות, ובכלל כל ההפצה שלי. אסור. כן.
אז פה עוד שאלה מתומאס אחר, ששואל כאילו, אז איך צריך לראות הפצה בפורשות באירופה, ואיך הוא יכול בתוך תלמיד שלומד כמה חודשים, איך הוא יכול להפיץ, מה זה, כאילו, איזה הפצה הוא יכול לעשות, אם לקרובים הוא לא יכול לעשות, מה זה בשבילו הפצה צריך להיות?
אני לא יודע באיזה מצב הוא נמצא, זה לא תומאס אחר, כן?
זה לא תומאס.
זה מישהו אחר. זה הוא צריך לראות, האם הוא יכול במקום איפה שהוא נמצא, באיזה עיר ובאיזה מקום, האם יש שם עוד אנשים, אפשר, אם אי אפשר לעבוד בצורה כזאת שהם מארגנים שולחנות עגולים, סדנאות, לחלק פליירים, אם הם לא יכולים את זה לעשות, אז שיצטרף לעבודה באינטרנט. ואז לא צריך לצאת לרחוב, אז בזמן הפנוי שלו הוא מבצע עבודה מסוימת, שיקבל אותה מסך הכל, נגיד, מהאנשים שלנו, או מקבוצה שבגרמניה, כן, מראש הקבוצה. וכך זה יעבוד. זה נקרא הפצה. אבל בלי קבוצה, בלי לימוד ובלי הפצה, אנחנו בלי שלושתם דברים האלו לא מסוגלים להתקדם. זה שידע כל אחד. כי קבוצה זה איפה שאני מראה את עצמי שאני הולך להתחבר ולהגיע לתכונת השפעה. לימוד זה מקור מאיפה שאני מקבל כוח לחיבור והשגת תכונת השפעה. וההפצה זה איפה שאני מממש את תכונת השפעה מה שקיבלתי. שלושת הדברים האלה, לימוד מלמעלה לתוך הקבוצה שאני בא נכלל, ולחוצה, להפצה. זה שלושת המרכיבים האלו חייבים להיות לכל אחד.
אז בדיוק בעניין הקבוצה, יש נשים וגברים, ונינה מאוסבורג שואלת, כאילו, האם נשים לומדים או מתקדמים באותה צורה כמו הגברים בקבלה, או אם יש הבדל בין שני הדברים?
יש הבדל רק בהגיעה. מי שמתייגע, הוא מתקדם. אין שום הבדל אחר. לא חכם ולא טיפש ולא עצלן ולא פזיז ולא שום, אין שום הבדל. כל אחד לפי ההגיעה שלו, כמה שהוא נותן, בהתאם לזה מתקדם. אין שום מניע לאף אחד, כולם יכולים ולכולם דרך פתוחה.
לפני שאני ממשיך את השאלות, אני רוצה להזכיר שיש אינטרנט, אנחנו גם מקבלים תוך כדי, אם אתה רואה שתסמן אותם כדי שנוכל לשאול.
אז בבקשה, אתם יכולים לשלוח שאלות שלכם באינטרנט, ואנחנו כאן נקבל אותם. כן, בבקשה. אולי תן לשאול.
כן.
אנחנו לפני כנס.
כן.
ברומא, ויש איתנו חברים מהעולם, מלרנינג סנטר, שלא חוו כנס. הם רק שומעים את זה עכשיו בפעמים הראשונות. מה החשיבות של כנס?
או?
מה אנחנו מרוויחים מכנס?
כן. אנחנו מלכתחילה נוצרנו כרצון אחד. הרצון הזה התחלק אחר כך להרבה מאוד חלקים, שנקרא שבירת הכלים. ומהחלקים האלו אנחנו הגענו לעולם הזה והידרדרנו למצב שלנו, ועכשיו כל החלקים האלו, הרצונות שלנו, זה בכל אחד ואחד, אנחנו צריכים לחבר אותם יחד. הטבע, האבולוציה, התהליך הביא אותנו למצב שאנחנו מגיעים לרוצים או לא רוצים לחיבור. אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר עגול וכולנו תלויים יותר זה בזה, וכך אנחנו מתקדמים ועוד נתקדם. מי שרוצה להתקדם על ידי המכות זה כמו שכל העולם. אז הוא ככה מתקדם, ועל ידי משבר ועוד הרבה עוד צרות ויסורים. מי שמקבל התעוררות מלמעלה, שהוא יכול להתקדם לבד, זאת אומרת, על ידי הגיעה שלו, לזרז את ההתפתחות שלו, התקדמות שלו, התחברות שלו לאחרים, כדי להגיע לאותו רצון אחד, לתכונת השפעה, אז הוא מקבל כזאת רצון, ואז הוא צריך להתחיל לעבוד. עכשיו היה לנו לא מזמן כנס בחריקוב, באוקראינה. מאוד מוצלח. מפני שהגיעו חברים שלנו ממקומות מאוד רחוקים, עם רצון מאוד חזק לחיבור, ליישום של הכלי אחד, ובאמת הרגשנו מזה תועלת גדולה. אותו דבר עכשיו אנחנו עושים ברומא. בעוד שלוש שבועות בערך, בסוף החודש, בסוף ספטמבר,
29
בספטמבר. נוסעים לשם כמה נציגים, אני ועוד כמה נציגים מהקבוצה שלנו כאן, מבני ברוך המרכז. בעצם אפשר לבוא לשם לכל אחד ואחד, מכל אירופה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נראה שם חברים שלנו באירופה. יעקב שלנו שאתם רואים כאן הוא מהצרפת, ומקורו, והחבר שלו מחורבטיה, אז אני מקווה שגם ממדינות האלו, וגם מגרמניה ודאי שיבואו, אפילו מסקנדינביה. אנחנו כבר קיבלנו אוקיי שבאים חברים. בקצור מכל אירופה. אז קבוצת ברלין עכשיו אנחנו רואים שהיא גדולה כבר. אז הכנס הוא מקום לחיבור. שדווקא אותם הכלים, היינו האנשים או רצונות הרחוקים זה מזה, כשהם באים ומתחברים לאיזה יום, יומיים, שלושה ימים, הם מייצרים איזה עוצמה מאוד גדולה, כי דווקא הריחוק וחיבור, שני הכוחות האלו המנוגדים שיש בינינו, ואנחנו בכל זאת מתגברים בחיבור מעל הריחוק, זה יוצר כלי מאוד חזק, מאוד חזק, מאוד עוצמתי. ולכן כדאי לנו להגיע לכנסים כאלו, שמי שיושב רחוק הוא בכל זאת מרגיש את זה בצורה אחרת, הרבה פחות בעוצמה. מכל שכן אותם האנשים שאף פעם לא היו בכנס, אותם האנשים שהם ממש לא חוו את זה אף פעם, הם צריכים להגיע. הם צריכים להגיע, זה בשבילם יהיה כאין איזה פוש, דחיפה קדימה מאוד גדולה, מאוד טובה.
אתה הזכרת לפני, בשאלה הקודמת, את ההבדל בין גבר לאישה, שבסך הכל רק ביגיעה שאנחנו עושים.
יגיעה שונה, כמו שלכל אחד מאיתנו. יש גברים, יש נשים, כולם שונים, כל אחד, באופי שלו, בהתרגלות שלו, בכל מה שהוא. ודאי ששונה.
האם ההגעה לכנס יכולה להתפרש כיגיעה שהאדם נותן?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. הוא גם כן משלם על זה, הוא נותן על זה יגיעה שלו בכסף שהרוויח, וגם בזמן, וגם בכוח, והכל. אז זה נקרא ממש יגיעה. אני מאוד ממליץ. מי שמגיע לכנסים, הוא בדרך כלל באמת נשאר וממשיך. כן.
אתה תיארת עכשיו גם את הכנס שלנו לאחרונה בקרקוב. כן. שהיה ממש מוצלח והרגשנו את החיבור ואת האחדות. איזה עצות אתה תוכל לתת לנו בתור הכלי האירופאי, שנוכל להרגיש את אותה עוצמת חיבור, את אותה אחדות, את אותה הגיעה שהם נתנו שם? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגדול ולקפוץ עוד מדרגה?
טוב, זה אופי שונה. מרוסים מה שהתאספו בחרקוב, מה שאנחנו מצפים שיהיה לנו ברומא, כבר מכירים את הקבוצה הזאת וחברים שלנו. הג'וזפי כבר מכין את עצמו.
הוא מכין,
טוב. אז אנחנו נקווה שבכל זאת אנחנו נראה שוב ושוב חברים שלנו ותיקים, וגם כן הרבה חדשים. אני שמעתי שכבר מגיעים בסביבות 60-70 החדשים, כן?
הבנתי 80 אפילו, מרולינג סנטר.
עד 90 אפילו שיהיו מלרנינג סנטר, כן? כן. ומהקבוצות. זאת אומרת, זה עד 300-350, אנחנו מחכים ככה בערך. זה אנחנו עושים אותו גם כן במקום שאנחנו רגילים, זה אותו מקום ברומא, באותו בית מלון, כן?
הבנתי שזה מקום חדש, אבל...
חדש? כן. אני שמעתי מאדמוני שזה אותו דבר.
אז כנראה שזה אותו דבר.
אז מקום שאנחנו כבר מכירים אותו, נוח, קרוב לשדה תעופה, ואני חושב שזה צריך להיות מאוד מוצלח. אנחנו בזמן האחרון השגנו גם חיבור שלנו יותר טוב, גם אנחנו לומדים כבר בצורה יותר פתוחה, גם כן המצב באירופה הוא יותר עדין, בוא נגיד, ומעורר דאגה, ולכן כדאי לנו להתאסף, כי אנחנו על ידי חיבור שלנו יכולים לגרום לכל היבשת הזאת שינוי גדול. אנחנו חושבים שאנחנו מי אנחנו שם 300-400 איש שהתאספו ברומא, אבל קודם כל זה רומא. זה מקור מאוד רגיש. להתפתחות הרוחנית של העולם. זה מצד אחד, ומצד שני, הקבוצה אמנם שהיא קטנה, אבל היא מאוד עוצמתית, והיא נמצאת ברמה אחרת מכל היתר האוכלוסייה, ולכן מה שאנחנו נעשה זה ישפיע לטובה לכל היבשת. כן?
האיטלקים ידועים בחמימות שלהם ובאופי שלהם, כמו שאתה עכשיו תיארת. הם שואלים איך הם יכולים להביא את התכונה הזאת לידי ביטוי במהלך הכנס, ושזה לא יתפרש כצורה אגואיסטית, אלא שאנשים ייקחו דוגמה מהתכונה הזאת.
אני לא חושב שאנחנו צריכים, לא נראה לי שאנחנו צריכים בכלל לחשות איך חברים שלנו יקבלו את זה, באיזה מקום יסתכלו על זה כך או אחרת. זה לא נראה לי שאנחנו צריכים לעשות עם זה חשבון. הם חברים שלנו, הם כבר מכירים אותנו, הם רואים אותנו כל הזמן, אנחנו לפעמים רק רואים אותם, אבל סך הכל אנחנו כולנו אותו דבר, אין לנו בינינו שום מחיצות, ולא צריכים להתבייש. שיהיו כמו שהם. לא, לא, לא צריכים לשחק לפני כולם. כן.
איך אתה רואה את הכנס הזה כקפיצת מדרגה מבחינת ההפצה? מבחינת החיבור הכללי שאנחנו צריכים
לעשות? כנס הזה, קודם כל, הוא כנס החיבור. כל הכנסים האלו, מה שעכשיו אנחנו עושים בזמן האחרון, אני דואג שזה יהיה כנס החיבור, קודם כל, בינינו. שהחיבור הוא ממש ייתן לכל אחד הרגשה מה זה נקרא האור הזה שיכול להעיר במקצת בינינו, שאנחנו נרגיש אותו, שבתוך החיבור אנחנו מתחילים להרגיש את החום, איזה מהות חדשה, כוח חדש, הרגשה חדשה שהיא נוצרת בינינו ו ממש ממלא את המרחב בינינו. זה מה שאנחנו צריכים קודם כל לספק לאלו המשתתפים. ואחר כך כבר אנחנו נדבר אולי במקצת על ההפצה. אבל קודם כל זה בשבילנו. אם יהיה בשבילנו חיבור חזק שהוא מייצר כוח הרוחני, אז ההפצה היא כבר תבוא מזה.
יש שאלה בקשר להכנה לכנס. קודם כל, כי יש הרבה אנשים שפשוט זה פעם ראשונה שלהם. עכשיו, בכל מיני חצי חמונית קודם, לא יכולים לבוא ככה, כאילו, בלי הכנה. אז הם שואלים, מהו ההכנה הטובה ביותר, כדי שבאמת יקרה להם איזשהו מהפך בזמן הכנס. הם צריכים אולי, יכול להמליץ להם על חומרים ספציפיים, איך, מה זה בכלל הכנה ב...
יש לך דף של כנס?
יש דף של כנס.
יש שם לוז קודם כל,
שם,
סדר היום,
לוז, כן.
איפה שאני נמצא.
המקום, כן.
כן, ו, ותוכנית גם כן.
לוז,
כן,
תוכן של כנס.
מ, לא, אבל חוץ מזה, איזה שיעורים ואיזה סדנאות ואיזה נושאים בערך.
בערך, כן.
כן? כן. אז שילמדו את זה כמה שאפשר. יש שם חומר? מה, מה, מה צריכים לקרוא?
לא, זה עדיין.
למה עוד לא אין?
כן, עדיין צריך לברר מה, מה לומדים. אמרת שדווקא נגיע ויהיה בסדר.
לא, 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 זה לא חשוב. הם צריכים ללמוד לפי הלוז מה שיש לפניהם עכשיו. זאת אומרת, אם כתוב הנושא שיעור כך וכך, אז אתה צריך להעמיד כנגד השיעור הזה חומר, שהם יקרו אותו וידעו מראש. אבל אולי שיתפיסו לעצמם, אפילו שזה יהיה איתם, שזה יהיה בדף מיוחד שיהיה בקלות אפשר להדפיס, כל אחד לפרינטר שלו, בלחיצה אחת. ושיקראו את זה, שידעו על מה מדובר. ואם בדרך אנחנו נשנה קצת את השיעור, זה או אחר לפי מה שאנחנו נראה שמה שטוב לנו לחיבור, שחיבור יצא יותר מוצלח. אז לא נורא אם הם ילמדו איזה חומר ש... שזה יהיה קצת ככה, מיותר כאילו. כן?
אז אחד מהנושאים...
גם כן מאוד חשוב השירים, מוזיקה, כל אותם הדברים שהם היו בכנס, ההכנות, התעוררות שם לפני השיעור, כוונות וכן הלאה, הכל צריך להיות שם. אנשים צריכים להכיר מראש. כן.
אז בקשר אחד מהנושאים שנברר בכנס, זה מה שגם דיברת בחייקוב, העניין של החינוך אינטגרלי. יש דבר כזה שכאילו תלמידים שבאו ללמוד קבלה, למדו שם קבלה, למדו זוהר וזה, הבינו מה זה. עכשיו, אם אנחנו שומעים את השיעורים שלך, אתה מדבר הרבה פעמים על חינוך אינטגרלי, והגיעו כמה שאלות שמה, קודם כל, מה ההבדל בין קבלה לחינוך אינטגרלי?
כמו שדיברנו, הרצון שנברא, שנקרא נשמה אחת, יש בו שתי חלקים. חלק שהוא מתעורר מעצמו, זה אנחנו בכל העולם, כל החברים שלנו שבכל העולם, הם מתעוררים, יש להם נקודה שבלב, מה שנקרא, שלא נותנת להם מנוחה, והם מתעוררים ורוצים לגלות את הבורא. סך הכל זה, זה בעצם, לזה הנקודה שבלב מכוונת אותם. וישנם רוב בני האדם שהם לא מתעוררים לכלום. אלה טוב להם בעולם הזה, וכך חיים. אבל כולם צריכים להתחבר לרצון אחד, לחזור לאותה הצורה כמו שהייתה ברוחניות קודם. כדי למשוך את עצמנו לחיבור, אנחנו מתארגנים בקבוצה ובלימוד ובסדנאות ובכנסים. כדי לעזור להם להגיע לתיקון, אנחנו חייבים לעשות את זה לחלק השני הגדול הזה, חוץ מאיתנו, חוץ מאלו שמתעוררים בעצמם. לחלק השני אנחנו צריכים לגרום שהם יתעוררו, אבל הם לא יכולים להתעורר לגילוי הבורא, לאות, לחיבור, משהו. לכן אנחנו צריכים להבין שכל המשבר שישנו עכשיו בעולם, ועוד יימשך ועוד יתרחב, הוא כדי לדחוף אותם לחיבור. אבל זה בדרך מאוד ארוכה ובדרך מאוד מאוד דרמטית, הייתי אומר. ולכן אנחנו צריכים לפרסם להם שיטת החיבור, להסביר להם שעל ידי החיבור כן ניתן להגיע להצלחה, להצלחה במה שהם רוצים. לכן אנחנו פונים אליהם ומסבירים להם מה כדאי לעשות. אם אנחנו נתחבר, אנחנו נוכל יותר קל להינצל ממכות, אנחנו נוכל להוזיל קניות, אנחנו נוכל יותר נכון, יותר טוב להסתדר בזמן שאנחנו נמצאים בלי עבודה, בכל מיני, יש לנו שיטה שלמה איך לעשות זאת. ולכן אנחנו פועלים לזה בציבור הרחב. אנחנו מארגנים שולחנות עגולים ומסבירים להם את שיטת החיבור. ולא מדברים שם על קבלה, אלא רק על ערבות, על החיבור. שזה לטובת החיים הרגילים שלנו. וגם כן מוצאים ספרים וקורסים מיוחדים, הרצאות, שולחנות עגולים וכו'. וכל זה רק לקהל הרחב שהוא לא מרגיש צורך לגילוי הבורא. אלא הוא מרגיש צורך לחיות טוב. וזה מספיק לו. לכן כך אנחנו נוהגים. אז יש לנו קורסים ושיטת ההפצה לקהל הרחב, שזה נקרא ערבות, כל הנושא הזה. ויש לנו קורסים וחיבור וכל מה שאנחנו עושים לאלו שלא רוצים ללמוד חוכמת הקבלה. זה שני ערוצים שלא נוגעים אחד בשני. זהו. ובדרך כלל מי שלומד אצלנו חוכמת הקבלה, הוא עושה איזה שינוי, זאת אומרת לומד איך להגיע לקהל הרחב וללמד אותם ערבות. אז שם הוא לא לומד חוכמת הקבלה, לא מדבר עליה בכלל, אלא מגיע ובצורה איך שקהל רוצה, איך שנוח לקהל, הוא מסביר לו שחיבור פותר את כל הבעיות. זהו.
פשוט. יש לנו שאלות מ...
נוספות? לגבי החינוך האינטגרלי, האם אתה חושב שבכנס הקרוב באיטליה, אנחנו צריכים להעביר מין סדנאות מסוימות לתלמידים שבאים, שידעו איך לפנות לקהל הרחב?
אני מתכוון לעשות סדנאות לחיבור שלהם. זה יהיו סדנאות והרצאות איך אנחנו צריכים להתחבר כדי לגלות את הבורא. זו בעיה שלנו, זו המטרה שלנו, זה מה שעומד לפנינו, ולזה אנחנו צריכים כך להגיע. יכול להיות שמסך הכל חומר מה שאנחנו נלמד, אנחנו נוכל גם כן להקדיש כמה זמן להפצה החיצונית, לחיבור האינטגרלי, הכללי, לערבות, וללימוד אינטגרלי, ואיך לעשות סדנאות ושולחנות עגולים לקהל הרחב, ללא קבלה. יכול להיות שגם יהיה זמן לזה. זה כבר תלוי בקבוצה עצמה שהיא תתחבר שם, בכנס, ושנוכל למצוא דינמיקה שלנו, איך אנחנו תוך כמה ימים האלו עובדים על החיבור ועל עצמנו ועל להרגיש את תכונת ההשפעה ובבורא, כמה שלהתקדם לזה אפשר. אם אנחנו לקראת זה נתקדם, אז אני חושב שישאר לנו זמן גם לזה. אבל אם לא, אני בכל זאת רואה מטרתנו לדאוג לעצמנו קודם. כי אם לא יהיה לנו כוח משלנו, אז מה יעזור לנו הפצה?
אנחנו קוראים לכנס כנס איטליה. אבל בעצם מה שאני מבין כרגע מדבריך, זה בעצם הכנס של כולנו.
זה כנס של כולנו, וזה כנס אירופאי קודם כל. כי אני מזמין לזה באמת תלמידים שלנו מכל ארצות אירופה, ונראה לי שכן יבואו עד כמה שאפשר, בכל זאת החיים הם לא פשוטים היום, ואירופה מרגישה את זה מאוד חזק, אבל אני מאוד מקווה שהם כן יוכלו לבוא. אבל חוץ מזה, הכנס הוא יחסית, הוא יהיה משודר בכל הערוצים שלנו. אני אמרתי לפני כמה ימים שאנחנו לא נשדר אותו. אז בכל זאת, לפי הלחץ שנפעל עליי, אני חושב שכן, אנחנו נשדר אותו. למה אמרתי שלא נשדר? כי חשבתי שיש כמה פעולות הפצה מאוד, מאוד חשובות כאן, וגם בישראל, גם באמריקה, שאנחנו חייבים לממש אותם, לבצע אותם. וחשבתי שחברים יקבלו אחר כך הכנס מוקלט, והם יהיו בזמנים אחרים כבר לפי הזמן הפנוי, יכולים לעשות את ה... לממש אותו. אבל עכשיו זה נראה אחרת. קודם כל הכנס בעצמו יהיה בעיקר בחצי יום שישי, כן, מיום שישי בצהריים, ושבת. ובסוף שבת זה בעצם מסתיים. לכן יש לכל החברים שלנו בחול עוד יום ראשון פנוי, והם יכולים להמשיך את עבודת ההפצה שלהם. וגם כן אצלנו כאן בישראל הם יוכלו ללכת לעבודה. אז כנס יהיה סך הכל יומיים, שישי שבת.
עכשיו אנחנו יודעים שיש משבר שעובר על ה... עולם. ויש חברים ששואלים...
אנחנו מרגישים, לא רק יודעים.
מרגישים. ויש חברים שאומרים, מאוד קשה לי לקבל החלטה, האם לבוא לכנס, לא לבוא לכנס, מבחינת עלויות, איך זה אמור להשפיע עליי מבחינת היום-יום שלי?
אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות. כי זה באמת מצב מאוד עדין. אם אתם בכל זאת מסוגלים לבוא, תבואו. ודאי שיהיו לנו עוד כנסים. אני לא יודע מתי. אולי באביב. זאת אומרת, בעוד חצי שנה אולי נוכל לעשות עוד כנס. או בגרמניה, או בספרד. לי לא חשוב איפה לעשות. אני מוכן לטוס לכל מקום, איפה שרק חברים יכולים להתגבש יחד, ולהיות יחד יום-יומיים, אני מוכן לשם לבוא. אז בוא אנחנו נחשוב, כדאי לנו להמתין או לא. אני חושב שבכל זאת, דבר הזה הוא מאוד חשוב. אבל ישנם מצבים שאדם לא יכול לרשות לעצמו. והוא, המשפחה, דורשים שישאר במקום. שלא יכולים לרשות לעצמם כרטיס והשתתפות. שיכתוב.
אפשר לטוב, באתר של הכנס יש שם כתובת.
באתר של כנס יש כתובת, תסביר את זה.
באתר של הכנס יש לכם כתובת של שאלות לכנס, ואם אתם רוצים להגיע ולא מתאפשר, אבל מאוד חשוב לכם, אז פשוט תכתבו לנו, ואנחנו ניצור אתכם קשר, ונראה איך אפשר בכל מקרה לעזור ולמצוא פתרון ביחד.
אבל מה היית ממליץ לבן אדם שלא יכול להגיע? אני לא יכול להגיע לכנס. מה אני אמור לעשות?
אתה צריך להתקשר עם כמה חברים שיש לך במקום, עם כאלה נמצאים, ולארגן יחד איתם, להיות שעות הכנס יחד. אצל מישהו בבית, נגיד. אין? הוא במשרד, שאתם שם סוגרים את עצמם ונמצאים, וכל הזמן נמצאים בזה. סך הכל זה חצי יום שישי, חצי השני של יום השישי וכל היום השבת. זה דבר ראשון, ודבר שני, אם כבר אין לך אפילו חברים במקום, אז תכין לעצמך סנדוויצ'ים, שתייה, קפה, ושב מול המסך של לפטופ שלך או מחשב, ותהיה דבוק איתנו. אם אתה באמת מתנתק מכל העולם לשעות האלו, אתה תיכנס כמונו יחד לאותה הרגשה, לאותו החיבור.
טוב, אז בינתיים אני אמשיך לשאול לגבי כל ההכנה. כדי שההכנה הזאת תקחה בצורה, כאילו שהיא תיווצר הכלי, מה שדיברת עליו. האם הקבוצות, האם אתה ממליץ לקבוצות לעבוד ביחד בהכנת הכנס, שזה לא יהפוך לכנס שרק האיטלקים מכינים לבד, אלא מה התפקיד, אם אני נגיד לא נמצא באיטליה ורוצה להשתתף,
זה חשוב זה צריכים לשאול את האנשים שמארגנים את הכנס, עד כמה שהם זקוקים למשהו. אבל לפחות שאני אלמד את החומר, אני אלמד את השירים, אני אדע את הלוז, אני אכיר את המקום, שם כתוב באיזה מקום זה יהיה, אז אני ארחץ באינטרנט, אני אפילו אכיר את צורת המלון הזה, כן, איפה שאנחנו נהיה. וכל היתר הדברים, כמה שאפשר. אני יכול להתכתף עם אותם אנשים שמגיעים לשם. אני יכול להתחיל להתחבר כבר עכשיו, לעשות כל מיני פעולות. אני יכול לשאול את המארגנים, מה לעשות? אולי כדאי לבוא יום קודם, אולי יש לי זמן, אם אני כבר מגיע, ואני אעזור להם במשהו. אולי אני אברר מי מגיע עוד מהארצי. נגיד, מסקנדינביה, מאנגליה, מכל מיני מקומות, אז אני אתכתף איתם, אני אתחבר איתם, אני כבר ידע מי בא ומי לא, אז אולי אנחנו נטוס יחד וכן הלאה, זאת אומרת, בוא נתחיל לחיות לקראת הכנס כבר עכשיו.
כלומר, לשחק את המצב הבא ולהיות כבר
בכנס. לשחק את המצב הבא ולהיות בזה כבר עכשיו, כן? ודווקא זה מאוד יעזור לנו להתקדם וליצור את הכלי שלנו יותר חזק.
סטודנטים מהלרנינג סנטר כותבים שיש מין פחד וחשש מלהגיע, כמו שהם אומרים, שיש להם חשש כזה להגיע לכנס כזה שאנחנו מציירים אותו גדול.
מה זה גדול? זה כל אותם אנשים כמוהם ש 300, נגיד, 350, 400 איש נמצאים במקום נוח וטוב. הם כמו שעכשיו הם רואים שחברים שלנו, נגיד מניורנברג, קודם כל היה מצ'ילה, היו מקרסנוירסק, מכל מיני מקומות, כן, סנטיאגו, חברים שלי, וכולם הם סך הכל מברלין, אתה רואה, כמו שהם יושבים כאן, הם יושבים גם כן שם, בעולם, ושומעים, וסן פטרבורג, תראה, איזו קבוצה גדולה, אז אני לא מבין מה השוני, וחוץ מזה, מה, הוא מפחד שמה, יזמינו אותו על הבמה, אז לא יזמינו על הבמה. מה כל כך יכול להיות, מה הפחד? הוא מגיע ורואה הרבה אנשים שהם ברצון כמוהו, במחשבה כמוהו, רוצים לגלות את סוד העולם, הכוח הנסתר, שהוא מתגלה רק בקשר הנכון, הטוב בינינו. אז אנחנו רוצים לייצר את את המקום לגילוי הזה, שנקרא חיבור בינינו. וסך הכל, כולם באים ורוצים להתחבר באהבה, בכוח הטוב. לזה אין שום פחד. כולם הסתכלו על כל אחד כמו על על החבר, על האהוב. אני לא רואה אחרת. חוץ מזה, איטלקים הם מאוד כאלה אקספרסיביים, הם עם 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 כוח, עם הרצון, עם האנרגיה, עם כל ככה אקספרסיה. אני חושב שאין מה לפחד.
אנחנו דיברנו בהתחלת השיעור על להגיע לדרגת הבורא. כן. האם אתה חושב שיש אפשרות להגיע לדרגה הזאת בכנס?
אני חושב שבכל מקום פתאום זה יכול להתגלות. וזה מגיע בהסך דעת. זאת אומרת, זה מגיע במצב שאדם הכי פחות מצפה לזה. זה תמיד ככה. כל גילוי רוחני, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד קצת ועוד קצת, זה כמו, חוץ מזה, הגילוי הזה הראשון, הוא ממש מגיע ברגע שהאדם לא חושב עליו. כי זה כמו יציאת מצרים. שזה פתאום, בלילה, אתה מקבל פקודה ואתה קופץ ורץ. זה בדיוק ככה מגיע. בבת אחת. ולכן, אני חושב שכנס איטליה הוא מקום מצוין לזה. כן?
אבל
כבר אמרתי על רומא.
אם אתה יכול קצת לחדד
מיוחד,
את זה,
כן.
מה זה הגילוי הראשוני הזה? מה אני מרגיש פתאום שאני מגיע בתור סטודנט חדש, שמעתי כמה פעמים, עברתי קורס...
זה לא חשוב שאתה סטודנט חדש, אתה נכלל בין האחרים ואתה נכלל בהם, כמו קטן כלפי גדול, שאני נולד במאה ה-21, נגיד עכשיו שנולדים, נגיד ילדים קטנים, אז הם נכללים בין הגדולים, והם זוכים לכל אותם הדברים שיש לנו במאה ה-21, אנחנו קיבלנו את זה מהאבות, האבות מסבות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, האדם אפילו שהוא קטן, מגיע לו מה שמגיע לכל אותו הדור. ואם אותו הסטודנט החדש, כמו ילד הקטן, נכנס בין הוותיקים ונכלל ביניהם, אז מגיע לו אותו דבר כמו לכולם.
אבל מה זה הרגשה הרוחנית?
הרגשה הרוחנית זה נקרא, זה הרגשה שאתה מרגיש שאתה נכלל עם כולם ברצון אחד, אין הבדל ביניכם, אלא ממש רצון אחד גדול, נהיה כאן, ובו אתה מרגיש חום מאוד גדול, החיבור, האהבה, ובתוכו אתה מגלה כוח הפנימי הרוחני העליון, שהוא מתגלה לך כחוכמה, כידיעה, שאתה פתאום מרגיש מה קורה במציאות האמיתית. והמציאות הזאת היא כבר נשארת איתך, ומלווה אותך כבר לכל החיים.
זה אומר שאתה מתחיל לחיות כמו בשתי עולמות.
אתה מתחיל להיות יותר נכון, לא נגיד בשתי עולמות. אחד בתוך השני. אבל בוודאי שהעולם הרוחני הוא קובע הכל. כי העולם הזה אז נראה כתיאטרון, שהעולם הרוחני מנהל אותו מאחרי הקלעים.
אז בהתכוננות לכנס, יש דבר חדש שכאילו כל מי שהגיע פעם ראשונה הוא לא הכיר לפני כן, זה דבר שנקרא סדנה. זאת אומרת, יש שיעורים שיעורים אני מכיר, אני רואה כל יום שיעורים כאילו, או פעם בשבוע.
לא, אני חושב שאנשים האלו שנמצאים באיזשהו קשר איתנו, הם רואים סדנאות, לא?
אנשים על
לרנינסנטר.
לרנינסנטר בכלל לא.
עדיין לא.
אולי כדאי להמליץ להם, עכשיו כל יום ראשון יש לו סדנה.
למה שלא, שיראו את זה. זה מעניין, אני חושב. זה דבר שהוא מאוד מועיל. אנשים מזה מתקדמים מאוד. העיקר שהם מתקדמים בחיבור ביניהם. אני שמפעיל את הסדנה, לא חשוב לי על מה שהם ידברו כל כך. הם טועים, לא טועים, זה בכלל לא חשוב. החשוב איך הם ירצו להתחבר כדי למצוא את הפתרון. ולפעמים... הם, הרבה פעמים, הם שוכחים על זה שהם צריכים להתחבר, והם מחפשים מחוכמה איך לענות לי על השאלות. וזה באמת המצב לא כל כך טוב. זה סטייה מהכוונה שלי בסדנה. לכן אני מאוד מקווה שהם יגיעו וישתתפו בסדנאות, ואין שם להתבייש להגיד נכון או לא נכון, או בכלל לשתוק. היו, יש הרבה אנשים בסדנאות כאלו, אני ראיתי שהם שותקים, או שמדברים מה שבא להם. יש לו דעה כזאת או אחרת. באחר כך שמעתי וראיתי את זה. זה לא חשוב. העיקר שיש רוח של חיבור, ושאתה יושב עם עוד 10, וכל אחד אומר משהו על הנושא, אז זה מקרב ביניכם. וזה העיקר. אז מייצרים... מייצבים הרבה כאלו חוגים, נו נגיד אם זה 350 איש, אז 35 כאלו החוגים, וזה הרבה מאוד. בחרקב הם היו בערך 140-150 כאלה חוגים, אבל שביקשתי לתת תשובה, נתנו תשובה רק 80. אז אחרים לא, חצי, קצת יותר מחצי. ואחרים לא, 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 לא רצו לתת תשובה. בקשר לתפילה, אני ביקשתי אז, מה צריכה, איזה צריכה, תפילה צריכה להיות מאיתנו. אז הם נתנו כל מיני תשובות, אבל תשובה, רק חלק מהם. וחלק לא, התביישו. זאת אומרת, מ-70 נגיד, קבוצות, בנות 10 כל קבוצה, לא קמו נציגים ולא אמרו שום דבר. לא לחצתי עליהם, פשוט הם חשבו שאין להם כל כך מה להגיד. לא הייתה להם אולי דעה משותפת. ולכן זה לא בושה. זה לא בושה. ניסו בינתיים להתחבר. נתנו לזה כוחות. זה העיקר. לכן... החברים האלו מלרן צנטר שמגיעים פעם ראשונה, אני ממליץ לכם, כל הלימוד בלרן צנטר הוא טוב, אבל בתור לימוד בלבד. אתם רוצים להגיע לחוכמת הקבלה המעשית, מעשה זה רק בחיבור, ודווקא בסדנה שבתוך הכנס זה המקום הכי הכי חשוב. ולכן אני ממליץ לכם לבוא ולהשתתף איתנו בסדנאות יחד עם הוותיקים. וחוץ מזה, אם אתם כבר לא מגיעים באיזשהו סיבה, אז לארגן ממש, אם אפשר, או לפחות להשתתף איתנו אחרי המסך. אבל סדנה זה מאוד חשוב.
מה ההבדל בין סדנה לשיעור?
ההבדל בשיעור סדנה, שבסדנה אנשים רואים זה את זה, תלמידים, ולא דף מהספר לימוד. וחוץ מזה... שהם ממש חייבים להתחבר כדי למצוא תשובות הנכונות. זה, 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 זה אמצעי מאוד מאוד, מאוד מועיל.
מה אנחנו משיגים מהחיבור הזה?
בחיבור הזה אנחנו משיגים אותו התנאי של החיבור שבו לפי חוק השתוות הצורה התגלה הבורא. בסופו של דבר, אם החיבור הוא הגיע לעוצמה, לכוח, מה שאנחנו מקווים, אז מיד בו יתגלה הבורא. בינתיים אותו אותו מצב כמו שיש בינינו, זה עדיין לא חיבור. ולכן הוא נסתר. בינינו הוא נסתר. ברגע שאתה יוצר רשת חיבור הנכונה, מיד הוא מתגלה. ואז אתה צריך לעבוד כל הזמן על אותו רשת, לגלות אותו יותר ויותר ויותר. והרשת הזאת הופכת להיות לעולם. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, עד אינסוף.
אז בכנס יש שיעור, ישיבת חברים וסדנה.
כן.
בסדנה צריך להשיג חיבור. אז מה יש בישיבת חברים? כאילו?
בישיבת חברים אתם נמצאים חוץ ממני. אני לא מתערב בין החברים, אני לא חבר, אני מורה. ולכן אתם ביניכם יושבים ומדברים. בחרקוף נגיד אני גם כן הייתי בישיבת חברים איתם יחד. אבל אני לא יודע אם זה טוב. טוב אם החברים יושבים ביניהם ואז הם מדברים ביניהם ומעוררים, מחממים את הלבבות. אני חושב שזה זה מה שטוב. זהו. כן.
יש שאלה לגבי ההפצה לקהל הרחב וההפצה לאנשים שנקודה שבלב. מה ההבדל בין זה לבין זה?
הפצה בין קהל הרחב ו...
מה שאנחנו קוראים 99.
ההבדל הוא שאנחנו, באמת אנחנו מתכוונים לאותם הדברים. רק אנחנו לא מספרים להם עליהם, כי הרצון שלהם הוא יותר נמוך. זה כמו לתינוק, שאתה מטפל בו, אז אתה מסביר לו בגובה שהוא מסוגל להבין, ושאין לו יותר צורך. וגם לך, כדי לא לבלבל אותו. לכל דבר צריכים להיזהר, לתת משהו שטוב. ולכן אני חושב ש... אנחנו, טוב שאנחנו מחלקים ככה את הגישה שלנו, גם ל-99% וגם ל-1%. כן.
אבל יש לנו הפצה שמדוברת ל-99% של כלל העולם, ויש לנו הפצה שמדוברת לאנשים שלמשוך עם נקודה שבלב.
נו.
מה ההבדל ביניהם? איך אנחנו מדברים לזה, ואיך אנחנו מדברים
לא,
לזה?
אתה מפיץ חוכמת הקבלה בערוצים שלך, מלרנינג סנטר ומתוך בני ברוך הרגיל, שזה ידוע כמרכז להפצת חוכמת הקבלה, כן? ואתה ממשיך בזה כמו שכל השנים אנחנו עשינו. והערבות ושיטת החיבור ל-99%, אתה מפיץ מתנועת הערבות, שזה לגמרי משהו אחר, והקהל החיצון לא צריך לדעת שזה אותו דבר. הם כאילו מקבלים הכל מה שאתה נותן להם בערוץ הערבות.
ויש פה שאלה לגבי 99, מישהי שואלת, למה 99, כאילו, למה זה לא, היחס בין 1% ל-99 היא כזאת?
היחס האמת הוא יכול להיות אפילו יותר. רק להגיד לך, 0.01%, 0.01% לעומת 99.99, אז זה קשה להגיד. אז יותר טוב ככה אנחנו מדברים. אני לא חושב שזה פגם שככה זה. כי דברים העיקריים הם תמיד נמצאים בצורה מזרית מאוד בעולם. וגם כן במוח שלנו יש כדור קטן מאוד שהוא עושה כל החשבונות וכל הדברים, כל היתר זה רק המכונה, כמו במחשב, יש מיקרופרוצסור, וכל היתר זה מסביב, כמו בגוף שלנו, וכך גם כן בכל היקום, וברוחניות זה הרבה יותר מזה. כי ברוחניות הנקודה שממנה יצאו כל העולמות, והעולם שלנו, והכל זה היא נקודה מאוד קטנה, ואנחנו שייכים לאותה נקודה התחלתית. ולכן זה שאנחנו 0.01% נגיד, מכל האנושות, זה לא כל כך לרעתנו, לטובתנו. זה אומר שבאמת אנחנו ייחודים. וכך נמשיך. זה גם כן לא... איך להגיד? זה גם כן לא פגם. האנושות רגילה ללכת אחרי אדם, אחרי מי שמוביל, כמו אלפי ראשי צון הולכים אחרי רועי צון אחד. אין שום בעיה. ולכן אסור לנו לספור לפי כמות אנשים. כי כל השבעה מיליארד, אם הם לא יודעים לאן ללכת ומה לעשות עם המשבר הזה, ואנחנו יודעים בדיוק מה צריכים לעשות, ובצורה ברורה מאוד רואים כבר את העתיד, אז ההבדל איכותי כאן גדול מאוד, ולכן אני בכלל לא מפחד מהכמות הזאת, אלא ההפך. העיקר רק שהם יבינו שהם תלויים באותם היחידים, שזה אנחנו, וכל החברים שלנו שבכל העולם, יחד איתנו, זה כוח גדול מאוד רוחני, שוודאי שהוא יותר מכל הכוח שלהם הגשמי, וחוץ מזה אנחנו לא צריכים למדוד כוח כנגד כוח, אלא אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות כדי שהם יתחברו אלינו, ויחד אנחנו נלך כך לגמר התיקון. והטבע, האלוקים, הכוח העליון הזה, הוא כל הזמן מסייע לנו ודוחף את כל האנושות לאותו הכיוון.
אז מתוך מה שאתה אומר, אני מבין שיש כל מי שלומד קבלה, יש לו תפקיד מסוים בעולם.
ודאי, ודאי. אם אדם באיזה מקום שהוא נמצא, קיבל התעוררות לגלות את הבורא, הוא צריך להבין שהוא קיבל את זה לא בעד עצמו, לא בשביל עצמו, אלא הוא קיבל את זה כדי לגלות את זה לאחרים. יש לו תפקיד, ותפקיד הזה הוא חייב לממש. ועד שהוא לא יגיע לתפקיד, אז יהיה לו קשה מאוד להתקדם. כי הוא בעצם נמצא כפקק בדרך האור. אור צריך לעבוד דרך בני ברוך, דרכו זאת אומרת גם כן, ולאיזה אנשים מבחוץ. אז הוא צריך למצוא את האנשים האלו ולהשתדל דרך אינטרנט, אם לא פיזית, אבל הוא חייב להשתתף בהפצה.
אני מקווה שנוכל לממש את התפקיד, כאילו להשיג את התפקיד הזה בכנס הקרוב שיש באיטליה.
אני מאוד מקווה שאנחנו נממש את זה בכנס. אני מחכה לכולם, ובשמחה רואה כאן את הקבוצות שלנו מכל העולם. נובוסיבירסק, אודסה, סוצ'י, רוסטוב, סנט פטרבורג, מוסקבה, קרסנויארסק, היה קודם ברזיל וסנטיאגו, צ'ילה, ועוד ועוד, לוס אנג'לס, תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו, רוטרדם, יופי. אני מאוד מקווה לראות אתכם אצלנו, שם ברומא, ובבקשה, רק תגידו לי לאן לבוא, אני מוכן להיות אצלכם, ונשמח מאוד להיפגש איתכם. כל טוב. ועד להתראות ליום ראשון הבא, ואחר כך בכנס דרומה. שלום לכם, כל טוב.